שלום לכולם, אנחנו נמצאים לפני פרשת במדבר, מתחילים חומש חדש. לשיעור קראתי מתוך חיבה. מה זה מתוך חיבה? על מה הכוונה? אז בואו נראה. מתחילה התורה, בואו נראה את פרשת במדבר, חומש במדבר, מקור א', במדבר פרק א'. וידבר השם אל משה, במדבר סיני, באוהל מועד. למה החזרה הזאת? במדבר סיני, באוהל מועד. מה רוצים להגיד לנו עם המיקום הזה? באחד לחודש השני, בשנה השנית לצאתם ארץ מצרים למור, כלומר זה באלף אייר בעצם מה שמכונה היום. למה זה לא ניכנס? זה חודש מיוחד, חודש אייר, חודש זיו, שמאיר, הזוהר מדבר, לא משנה, לא ניכנס. בכל אופן, במדבר סיני, באוהל מועד. ומה הוא אומר להם? שאו את ראש כל הדד בני ישראל למשפחותם לבית אבותם, במספר שמות, כל זכר לגולגלותם, בבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא בישראל, תפקדו אותם, נציב אותם אתה ואהרון ואיתכם, יהיו איש איש למטה, איש ראש לבית אבותיו הוא, גם תיקחו איתכם ראש של כל שבט. למה? למה לספור? בשביל מה? למה לספור שוב? כבר ספרת כמה פעמים. אומר רש"י, מתוך חיבתן לפניו, מונה אותם כל שעה, כמו אלה שיש לו גוגוים, מג'ויים, כן, לא יודע מה, כל הזמן סופר כמה יש לו, בודק, שכולם נמצאים במקום, אז זה הקדוש ברוך הוא מתוך חיבתן לפניו, מונה אותם כל שעה, כשיצאו ממצרים, מנען, כשנפלו בעגל, מנען לדע מניין הנותרים, כשבא להשרות שכינתו עליהם, מנען, איך זה קשור השראת שכינה פה, באחד בניסן הוקם המשכן, באחד באייר מנען. זה צריך ללמוד ולהבין, לא היום, למה ההפרש הזה, אחד בניסן, אחד באייר, אבל מכל מקום, אומר רש"י, שהקדוש ברוך הוא מונה אותם כל שעה, את עם ישראל, מתוך חיבתן לפניו. טוב, פירוש יפה, ככה, לא מחלק ציון עם רש"י, הכוונה היא שזה זה מתוק, יש בזה מתיקות, כן? בכל אופן, אנחנו עדיין צריכים להבין מה זה במדבר סיני באוהל מועד, וגם, בעצם, למה למנות כל שעה? בסדר, מתוך חיבתן. אז מה, הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו אולי, שצריך למנות כל שעה? הרי הוא לא צריך לספור כל שעה, הוא הרי יודע את החשבון. עכשיו, רק כדי לעשות סדר, הרי אסור לספור יהודים. למה אסור לספור יהודים? כי אנחנו עם אחד, לא עושים פירודים, ספרות זה פירוד. אבל כן יש מניין של עם ישראל באופן עקיף, על ידי מחצית השקל, כן? כלומר, על ידי, אני יודע מה, כל מיני דברים אחרים, סופרים דברים אחרים, ועל ידי זה. אבל בעצם לספור בספרות לא, אבל מניין אנחנו רואים שכן יש עניין במניין, ולהפך זה מראה על חיבה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא עצמו הרי לא צריך למנות כדי לדעת כמה מדובר פה, נכון? אז ברור שהוא בא ללמד אותנו, שאנחנו צריכים למנות כל שעה. אז קודם כל, מה זה למנות כל שעה? אז תראו, דבר ראשון, זה אולי צריך לומר, כי לא כולם אולי שמים לב לזה, משפחה, ילדים, אז אדם צריך לדעת שהוא צריך למנות כל שעה, לראות שכולם נמצאים. הוא נכנס לרכב, הוא בודק. משה קשור, יעקב קשור, רן קשור, רוני קשורה, לא משנה, כל אחד והטעם שלו בשמות, העיקר שיהיו שמות טובים. בתכליס, צריך לבדוק שכולם באוטו, כולם קשורים. או, עכשיו הוא יכול לצאת לדרך. צריך למנות, יצאת מהאוטו, תמנה. בראש, לא חייב לעשות מסדר המפקד, אבל תמנה. חזרת לרכב, שלחת אותם בבוקר לבית ספר, חזרו מבית ספר, תעבור על כל הרשימה. תעבור בראש אחד אחד, תראה מה עם כל אחד. זה דבר ראשון. אז זה צריך למנות מהקדוש ברוך הוא, מתוך חיבתן, מתוך חיבתן, מונה אותם כל שעה. אז בסדר, אז לא סופרים 1, 2, 3, אבל אתה יכול להקריא שמות, אתה יכול לעבור בראש על השמות של הילדים, לראות שכל אחד, אתה יודע איפה הוא ומה איתו בגדול, כן? אז זה מניין. צריך למנות. מתוך חיבתן, מונה אותם כל שעה. זה דבר ראשון. דבר שני, מונה אותם כל שעה. אנחנו הרבה פעמים רצים בטרדות של החיים. ומרוב טרדות של החיים, אנחנו שוכחים שצריך גם להשקיע, אולי בעיקר להשקיע, בילדים. הוא רץ, הוא עובד קשה, הוא באמת מגיע עייף הביתה, הוא באמת טרוד, הוא באמת לא מצליח לפתור בעיות, וככה אט אט הוא שוכח. שוכח את האוצרות שיש לו, את היהלומים שיש לו. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, מתוך חיבתן מונה אותם כל שעה. מה זה מתוך חיבתן מונה אותם כל שעה? אתה צריך להיזכר בהם, לחשוב עליהם, להתייחס אליהם כל שעה. אל תאבד את התחושה מרוב עומס. בואו נראה את הפסקה המדהימה הזאת ברב קוק, מקור ב'. אורות הקודש חלק ג' עמוד ה', אומר הרב, הרצון יסוד החיים הוא. כלומר, בן אדם שהרצון שלו פועל והוא רוצה, אז הוא חי. אומר הרב, הוא מוכרח להיות פועם בחיים, זה צריך להיות פועם בחיים, המוסר, התורה, כל אור קדוש ועליון, צריך הוא לפעול על הרצון, לפעול עליו להישירו, אבל לא לטשטש את כוחו. אם המוסר או התורה מחלישים את הרצון שלך, אתה בבעיה. כי הרצון זה החיים, אתה לומד תורה כדי לחזק את הרצון, לא כדי לטשטש אותו, כדי ליישר אותו. החלשת כוח הרצון על ידי מעמסות מטרידות, אפילו כשיהיו נובעות ממקום עליון וקדוש לפי דעת האדם, הוא חושב שהוא מרבה מצוות, אז הוא המיס על עצמו עומס אדיר של מצוות, והוא מגיע למצב שכבר הוא עושה דברים בלי תחושה. למה בלי תחושה? כי הרצון נעלם, הוא כבר אין לו מקום לרצות משהו. הוא רק צריך לעמוד במשימות כל היום והלילה, של כל העומס של המצוות שהוא לקח על עצמו. אז אומר הרב, החלשת כוח הרצון על ידי מעמסות מטרידות, אפילו כשיהיו נובעות ממקום עליון וקדוש לפי דעת האדם, היא מדלדלת את הצורה העליונה של הוד האדם. יש פה דלדול של כוח חיים, איפה הרצון שלך? אתה עושה דברים בלי טעם ובלי ריח כבר, ככה כמו מכונה, מרוב מצוות. אומר הרב, אור הקודש בעוז הרצון וחופשו, בהודה הרענן, הוא מתגלה. מתי אור הקודש, איך אור הקודש מתגלה? כשאתה בא ועושה דברים עם רצון, עם רצון חי, רענן, נושם, שמח. אם אתה ככה, אתה יודע, אוי, כבר אין לך כוח, אתה כבר גמור. בערך כמו שאני עכשיו, למרות שהרצון חי ופועם, אבל לא רק בעייפות, אלא גם הרצון עצמו. כבר אין לך כוח לרצות כלום, אתה כבר לא רוצה כלום, רק תן לו לישון ותעזוב אותו בשקט, כבר מרוב שהוא טרוד, מרוב שהוא כיסח לעצמו את הצורה, כן? אז אומר הרב, אבל אור הקודש, איך הוא מתגלה? בעוז הרצון, בחופש של הרצון, בעוד הרענן של הרצון. ולא אותי קראת יעקב כי יגעת בישראל, אם אתה יגע בי אז לא, אז לא אותי קראת. יש פה משל מאוד יפה של, איך קוראים לו הממשיל משלים? המגיד מדובנה, כן, הוא הממשיל המפורסם שהגרא היה נהנה ממנו, זהו. אז המגיד מדובנה, יש לו משל יפה יפה. הוא אומר, אז השיר אחד מגיע עם איזה עגלה, עם עגלון, והוא אומר לה, איזה סבל, תעלה את החבילה שלי. והוא עולה לקומה שלישית. קיצור, הסבל ניגש לעגלה, מסתכל, רואה חבילה גדולה כזאת, לוקח אותה, בקושי מרים אותה, כל הדרך הוא מתנשם, מתנשף, מזיע. מגיע לבית של העשיר, אומר לו, הנה הבאתי, וכולו ככה נוטף, מוציא ממחתה, מתחיל לנגב את הפנים. העשיר אומר לו, כן, כן, אבל לא הבאת את החבילה שלי. והעשיר בכלל לא... הוא שם את החבילה בחדר, העשיר לא ראה את החבילה. הוא רואה רק את הסבל. אז הוא אומר לו, הסבל אומר לו, סליחה, אתה בכלל לא ראית איזה חבילה הכנסתי. שמתי לך את זה בחדר ישר, באתי לפה. איך אתה יודע איזה חבילה? איזה חבילה הבאתי? איך אתה יודע? הוא אומר לו, מאוד פשוט. אם אתה מזיע ככה, לא הבאת את החבילה שלי. החבילה שלי הייתה קטנה. אם אתה מגיע למתנשף וכולך זהה, זה לא החבילה שלי. לא אותי קראת יעקב, כי יגעת בי ישראל. אם אתה יגע בעבודת השם שלך, עניינים יגעים, אתה עייף, מזיע, קשה לך, לא בא לך כבר, כבר אתה מתפלל כזה כמו מכונה, כי אתה כל כך עמוס וטרוד, לא אותי קראת יעקב. זה לא, אומר לך הקדוש ברוך הוא, זה לא החבילה שלי. זה לא החבילה שלי. אתה עם החבילה שלי, היית אמור להגיע מבסוט, שמח, לא סטלבט כמו שאומרים היום, אבל מצד שני, לא, עייף נפשית, אין לך כוח לעשות כלום, כוח הרצון נחלש, זה לא החבילה שלי, לא אותי קראת יעקב, כי הגעת בישראל, כל כך יפה המשל הזה. ממשיך הרב, הוא אומר, וככה, מה הפתרון? אז מה עושים? אומר הרב, והמעטת התרחים להמית את התורח, להוריד מטלות. המעטת התורח, המעטת התרחים, היא אחת ממגמות התורה האלוקית, הנותנת שביל חיים ומהלך ישר לכל כוח הרצון מבבואו האמיץ, ממקור החיים. אומר הרב, לפעמים בחיים הבעיה היא עודף. עודף עבודה, עודף משימות, לקחת על עצמך יותר מדי. תוריד את העומס, כי אתה כבר לא סופר את המתנות שלך. לכן אומר הרב, אומר הרב, אתה צריך להוריד מהתרחים, שזה בעצם, על פי זה אפשר להבין, שכשהקדוש ברוך הוא מתוך היבטן לפניו, מונע אותם כל שעה, לך בכלל יש זמן למנות את המתנות שלך? אתה בכלל שם לב, איזו אישה מדהימה יש לך, שמת לב מה עם הילד הזה, מה איתו, דיברת איתו, ישבת איתו, למדת איתו, ביררת מה איתו, שמחת בו, היה לך זמן להתבונן ולשמוח במתנות שהקדוש ברוך הוא נותן לך, או שאתה במרכאות צדיק גדול, ומרוב מצוות לא רואה את הבית, לא רואה את עצמך, כבר כוח הרצון נחלש, כבר אתה לא מרגיש טעם בחיים. אז זה מה שנקרא מניין, מתוך היבטן, מונע אותם כל שעה, אתה צריך לא לאבד את הקשר עם פרטי האושר של החיים שלך, כן? שאתה, מה שנקרא, מונה אותם, זה תשומת לב. תשומת לב מתוך חיבה. תשומת לב מתוך חיבה. שיש לך מקום פנוי בנפש לאהוב את אשתך. עד כדי כך, יש אנשים שכל כך מאמסים על עצמם, כבר אין להם מקום בנפש לכלום. לכלום. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רואה איך אני עושה? אני אוהב את עם ישראל, כל פעם אני מונה אותם מחדש. מה פירוש? מה זה למנות? אני שם לב, תראה את היהודי הזה, את היהודי הזה, את המשפחה הזאת, את האור הזה, את הזה, ככה. מונה אותם, גם אתה, תמנה את בני משפחתך. תמנה את המתנות שנתתי לך. אבל עדיין יש פה, בכל זאת, איזשהו עומק יותר גדול שהזוהר מגלה לנו. תראו איתי ביחד במקור ג', כמובן כדרכנו אנחנו נטעם טעימה, לא ממש את כל מילה בזוהר, נטעם טעימה מתוך דברי הזוהר. אומר הזוהר במקור ג' במדבר קי"ז עמוד א', אומר הזוהר, כיוון דאורייתא ומשכנה איתו קמו, כלומר, הוקמו התורה, קיבלנו תורה והמשכן הוקם, בא קודש בריחו למפקד חילוי דאורייתא, את חיילי התורה שלו, חיילי התורה, כמה חיילים אינון דאורייתא, כמה חיילים אינון דמשכנה. כן? זה דבר מדהים. בסדר, נמשיך הלאה, כי הזוהר אומר בסוף, אני לא זכרתי אם זה כבר כאן, בהמשך הזוהר אומר את מה שרציתי, תכף. אז בכל מקום הוא אומר בעצם, שאחרי שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, ונתן לנו משכן, עכשיו הוא מונה את החיילים של התורה שלו. מה זה? מה, קודם לא היינו במספר שונה אנחנו עכשיו? מה יש למנות אותנו שוב אחרי שקיבלנו תורה וקיבלנו משכן? מה, המספר השתנה? המספר השתנה, כי מה? כי קיבלנו תורה, אז המספר שלנו השתנה, המספר... מה קרה? החלפנו מספר טלפון, מה השתנה פה? כלומר, שהמניין איננו רק לדעת מספר. בכיוון שהתחלנו כבר ללכת, כן? התחלנו, אנחנו עד כה אמרנו שהמניין הוא כביכול שמור על מה שיש לך. דבר שני, שים לב וזכור, שמור וזכור, זכור את המתנות שיש לך. אבל עכשיו, או הולך הזוהר להכניס אותנו לעומק יותר גדול. תח הזה, שורה שנייה במקור ג' כל מילה דבאי להתיישבה בדוחתה, כל דבר שרוצה להתיישב במקומו, לא מתיישבה עד ידקר בפומה והתמני עלה. לא מתיישב במקומו עד שמזכירים את הפה, אומרים אותו בפה ומונים אותו, כן? ופחי, כך גם, בא קודש בריחו למפקד חיילין דאורייתא וחיילין דמשכנה, וכולו הבו כחד, ולא מתפרש דם אינדה, כל הכגב נדיל אלה, דאורייתא ומשכנה, לא מתפרש דם אינדה, ואזין כחדה. כלומר, אומר, כשם שהתורה והמשכן הם דבר אחד, תורה והשראת שכינה זה דבר אחד, כן? אז גם את החיילים הוא רוצה לפקוד אותם, שהם יהיו גם כן דבר אחד, מחוברים. כל החיילים של התורה והחיילים של המשכן, כולם בעצם צבא אחד, אחדות אחת, מהות אחת. הוא משיך הזוהר ואומר, ובגין כך, חיילי הון, עלין בחושבנה, לשתומדעה גבייהו, כדי לוודע בתוכם, בר אינון אחרנין דלת לא חושבנה. יש אחרים שהם לא נכנסים בחשבון הזה. ובגין כך כתיב, הידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד, ושאלנו למה במדבר סיני ולמה באוהל מועד. אומר הזוהר, אי באוהל מועד, מה היא במדבר סיני? מה? תגיד באוהל מועד, למה צריך להגיד במדבר סיני? אל אחד לאורייתא וחד למשכנה. שימו לב טוב טוב. מה אומר פה בעצם? אומר, תראה, קיבלתם תורה וקיבלתם משכן, קיבלתם השראת שכינה. נכון? עכשיו אחרי שקיבלתם את שתי אלה, אני מונה אתכם. למה אתה מונה אותנו שוב? כי מה עושה המניין? תגידו, כשאנחנו אוספים מניין, הרי צריך עשרה לכל דבר שבקדושה, נכון? ואנחנו אוספים מניין. נכון? זה נהיה אחדות אחת. אתם זוכרים את המנויים על הפסח? מי שלא נמנע עמהם, הוא לא יכול... מי שלא נמנע עמהם, לא יכול לאכול מהפסח. צריך להיות מנוי על הפסח. כלומר, שהמניין הוא לכאורה לספור כביכול פרטים, אבל מסתבר שזה לא רק לספור פרטים. יש פה לספור פרטים ולחבר אותם לאחד. כשם שהתורה והשכינה זה דבר אחד, כך אנשי התורה ואנשי השכינה, ובכלל כל חיילי התורה, כל עם ישראל, דבר אחד. אז כשהוא מונה אותם, הוא בעצם מחבר אותם לחשבון אחד. כן? אבל יותר מזה, הוא לא רק מכניס אותם לחשבון אחד, אלא גם מיישב את הדברים במקומם. מה פירוש? קיבלנו תורה, לא? קיבלנו השראת שכינה, לא? אבל עכשיו צריך ליישב את הדברים במקומם. כאילו כמו בן אדם שהוא כבר נכנס לתפקיד, אבל עוד לא מינו אותו. הוא עוד לא קיבל את המינוי, הוא כבר עובד. היה יהודי גדול, שמו אותו להיות רב של עיר ענקית, קדושה בישראל. אחר כך היה פוליטיקה, את המינוי עוד לא קיבל, כאילו היה צריך המינוי בהמשך. בסוף באו פוליטיקאים, השם יעזור להם, הופ, הזיזו אותו, טק. מה שנקרא, עוד לא קיבלת את המינוי, אתה עוד באוויר, נכון? מתי אתה יושב על הכיסא? כשקיבלת את המינוי, שמתם לב? אז המינוי הזה הוא בעצם כמו מנוי. אתה חובר לפה, זהו, קשרנו אותך, נכון? שאתה אוסף עשרה למניין. אז מה זה מניין? זה הפרטים שמתקשרים לאחדות כללית אחת. אבל שימו לב, אומר לך הזוהר, שהאור לא מתיישב עד שמונים. אז אנחנו מבינים שזה אחדות אחת, אבל מה זה עד שמונים? וכאן יש עומק עצום, רבותיי, יש פה עומק עצום, ממש עצום, אנחנו תכף ניכנס אליו. אבל אני רק רוצה להגיד משהו שעלה ככה בדעתי על המניין הזה, למנות. הרי זה בנוי ממם ונון, נכון? מם, כידוע, אנחנו יוצא לנו בשיעורים בזמן האחרון, נשתמש בזה המון משום מה. מם זה מיזוג, כמו מים. טיפת מים נופלת למים, גמרנו. זה לא תוכל לעולם להפריד אותה, זהו, ממוזג לגמרי. נון, מלשון דג וריבוי כדגים, זה הפירוט הגדול כמו דגים. אז זה מה שהרב קוק אומר, שמם זה מיזוג, ונון זה ריבוי הפרטים. אז, מה זה לפי זה? למנות, לחבר את הפרטים עם הכלל. למנות, מם ונון ביחד. למנות. אמר שייך פה לחבר, הרי אתה סופר, וספירה היא להפך. הוא אומר, כן, ספירה על ידי ספרות זה להפך. ספירה לא על ידי ספרות זה אחדות. עוד פעם, ספירה ב-1, 2, 3, 4, ספרות זה פירודיות. אבל אם אתה מגיע למניין, לא על ידי לספור כמה יש, על ידי ספרות, אלא כאילו להגיד, אני מנוי על הפסח, אני בחבורה הזאת, ואין התורה נקנית אלא בחבורה, אני מנוי. אני בכלל ישראל, מחצית השקל, כל יהודי ייתן את זה. כל ישראל, למה? כולם מנויים, כולם מחוברים. קורבן התמיד מוקרב כל בוקר בשם כל עם ישראל. אבל יש לי מנוי, איך יש לי מנוי? מחצית השקל, קנו את זה מהכסף שלי גם. נכון? הקופה הלאומית. אז מצד אחד מניין הוא כביכול פרטים. מצד שני הוא בעצם חיבור הפרטים לכלליות. וכאן מגיע סוד קדוש. שאני אגיד אותו כבר עכשיו, למרות שהיה אפשר לשמור אותו הלאה, אבל אני מה שנקרא רוצה להיות שקט שסגרתי את המעגל, ואחר כך ניכנס לראות את הדברים אצל הרב. כשאני אומר שאני מחבר את הפרטים אל הכלל, מה הפעולה שעשיתי פה? מה הפעולה שעשיתי פה? אז בואו נראה בכל זאת פסקה אצל הרב. תראו איתי מקור ד'. אומר הרב באורות התורה, פרק ב', פסקה ז', עיקר לימוד תורה לשמה. מה זה לשמה? לשם תורה. עיקר לימוד תורה לשמה, יש דף מקורות בכניסה, עיקר לימוד תורה לשמה, אי אפשר לבוא, כי אם על ידי הכשר זה של ההבנה, צריך קודם כל להבין, ללמוד להבין, וההרגשה הבאה אימא, איך כל פרטי תורה, שימו לב, תקשיבו עכשיו לכל מילה רבותיי, איך כל פרטי תורה חביבים חיבת קודש. אתם זוכרים את מתוך חיבתן מונה אותם כל שעה? מתוך חיבתן, איך כל פרטי תורה חביבים חיבת קודש, ואיך האור הכללי המלא חיים ומביא חיים לעולם מתפלשו בכל הפרטים כולם. זה הסוד הגדול של המניין, רבותיי. אומר הרב על תורה, אומר, תראי, התורה מלאה פרטים. אתה לומד עכשיו איזה הלכה בשולחן ארוך. בסדר, יש איזה הלכה, אתה יודע, מתעסקת באיזה עניין פרטני מאוד מאוד מצומצם. לכאורה זה נראה, מה זה קטן? צו לצו קו לקו, כזה קדצ'יק, איזה שהוא פרט קטן, מה עושים, איך עושים, איזה יד נוטלים ראשונה, אני יודע מה, זה משהו קטן. אומר הרב, אתה צריך לראות בכל פרט את האור הכללי המתפלש שיורד ונכנס וחודר לתוך כל אחד מהפרטים. כלומר, בכל אחד מהפרטים הקטנים של תורה נמצאת בעצם, אני כבר מכיר לכם את הרב הלאה, כן? נמצאת כל התורה. תכף נראה את הכל בפנים. אתם יודעים מה? בוא ניתן לרב לדבר. למה שאני אגיד תכף ועוד מעט? בוא ניתן לרב לדבר. התחלנו להבין כרגע, בינתיים, שיש פרטים קטנים של המציאות, שהם גם פרטי תורה, ויש אור כללי, והעבודה היא לחבר את הפרטים הקטנים אל האור הכללי ששוכן מאחורי כל הפרטים האלה. הלאה, בוא נראה את הפסקה הבאה, מקור ה'. קובץ ה' פסקה רש עין ח'. אני כדרכי בודק במפתח שעשה הרב שילת שליטה, לבדוק כל פסקה שאני מביא משמוע קבצים, לוודא שהיא לא מופיעה כבר בספרים שהרב ציודה סידר. כי אם זה נמצא בספרים, צריך לצטט מהספר שהרב ציודה סידר. זה המקום לצטט. אם לא פורסם, אז אתה מצטט מהקבצים. אז פה לכאורה זה לא פורסם. אז קדימה. קובץ ה' פסקה רש עין ח'. הקווים, קווים זה תזכרו, זה כמו צינורות של חיים, צינורות של אורה. הקווים המחשבתיים העליונים, השמימים של שפעת רוח הקודש העליונה של אור התורה, כלומר השורש העילאי העליון של תורה, הם הם המתפשטים מראשית הצילותם המזרחת עד עומק תחתית של כל הסתעפויותיהם ההלכותיות, הפלפוליות, האגדיות הדרושיות, הרזיות הרמזיות. בכל פרטי תורה יורד אותו אור אינסוף שמתגלה בתוך התורה, שהוא שורש התורה. וכל המהלכים השונים שמתגלים על בהיקות אורות, הכל מזיו החיים העליונים של הצעת העליון, הם נמשכים. כלומר, כל מה שאתה רואה פה למטה, מהלכים הלכתיים, פלפולים, אגדים, דרשים, לא משנה. הכל בעצם יונק מאותו אור כללי שורשי. וכפי כוחו הרוחני של האדם, וכפי טהרת נשמתו, הרי הוא חש ומרגיש הרגשה חיה וקיימת את האור הכללי שבתוך הפרטים, ומתגלה עליו עוד הוד הזיו של עסק התורה לשמה. שמתם לב כמה פעמים הזיו הזה, אני לא נכנסתי אמנם, אבל אחד לחודש השני זה חודש זיו, שכל הברכות, מקור כל הברכות, תראו בזוהר שם, בהמשך הזוהר שאנחנו קראנו, שם בהמשך הוא מדבר על זה שזה באחד לחודש השני חודש זיו. אבל בכל אופן, לענייננו, הרב פה אומר בעצם שלמעשה כל הפרטים של התורה יש כמו קווים, צינורות אורה, שנובעים מהמקום האצילי שם למעלה, והקווים האלה הולכים ויורדים עד לפרטי פרטים הכי קטנים של תורה. ולמעשה אם יהודי זוכה בטהרת נשמתו, בכוחו הרוחני כשהוא מתעלה, אז הוא מרגיש בתוך כל פרט את האור הכללי. בואו נראה עוד פסקה אחת ואז עוד קצת יותר נסביר. תראו איתי במקור ו' ואורות התורה, פרק ד' פסקה ג', אומר הרב, כל דבר ודבר מן התורה נובע מכל התורה כולה. כל פרט שאתה רואה בעצם מאיר בו כל התרי"ג מצוות. כל התורה כולה מאירה בכל אחת מתרי"ג מצוות. אם אתה עושה מצווה אחת כמו שצריך, קיימת כבר את כל התורה. אני אנסה רגע אחד להמחיש את זה, כמו איזה מין כוכב. כוכב שיש לו שפיצים כאלה. עכשיו, נגיד שנכנסת לתוך שפיץ אחד, ואתה עכשיו באזור של השפיץ, שיפוע הזה, בסדר? כשאתה נמצא באזור השיפוע, לכאורה אתה נמצא עכשיו בשיפוע, במצווה הפרטית הזאת, אבל אתה כבר נמצא בתוך הכללי שממלא את כל אותו כוכב אותו דבר. נכון? הצורה הזאת של עיגול כמו משולש בולט, עיגול ממשיך, כאילו עיגול שמסביבו משולשים בולטים כאלה. אבל הם כולם מחוברים לתוך הפנימי. אז זה לא משנה מאיזה קצה נכנסת, מנטילת ידיים, מהדלקת נרות שבת, מתפילת שחרית, מחינוך הילדים, מלתת צדקה, מלימוד תורה, זה לא משנה מאיזה פינה נכנסת. וזה העומק של רבי הנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. מה? לזכות ישראל, תן לנו מצווה שתיים, נעשה אותם עד הסוף, וזהו, אתה מבין לנו ריבוי מצוות זה לזכות? מה התשובה? ריבוי מצוות נועד לזה שתוכל לפגוש את הקדוש ברוך הוא, את אור התורה הכללי בכל אורו, בכל פינה בחיים, בכל מצווה שאתה עושה. אתה עכשיו באוטובוס, יש מצווה קודם כל לשמור על העיניים, דבר שני, לכבד זקנים, דבר שלישי, לחשוב בדרך על הסוגיה. אז אתה עכשיו יכול לקיים נגיד שלוש מצוות, כן? עכשיו שאתה נמצא באוטובוס, אם לא היה מצוות ששייכות באוטובוס, מה היית עושה? מה היית עושה? איך היית מתחבר עכשיו? אז הרבה להם תורה ומצוות, בכל מקום אתה יכול, בכל פרט ריבועי, נוני, אתה יכול להתחבר אל האור הממי. וזה בעצם מניין, מתוך חיבתן. מתוך חיבתן מונה אותם כל שעה. עכשיו יש פה עומק שאי אפשר לתאר. כי מה זה עכשיו מתוך חיבתן? זה אומר כשהקדוש ברוך הוא פותח צינור של שפע, זה מתוך חיבתן. מונה אותם כל שעה. מה פירוש? האור הכללי, כל שעה, כל דקה, בכל פרט שאתה נמצא פה, יורד אל הפרט שאתה נמצא בו כרגע. מה צריך? צריך מניין. זה עבודת המניין. עבודת המניין זה אור הכללים שמאיר בפרטים. לכן כשאוספים עשרה למניין, אז כשאוספים עשרה לדבר שבקדושה, לכאורה אוספים אותם לכלליות. איך קוראים לזה? להתפלל במניין. לאסוף מניין. נכון? אז זה בעצם מתוך חיבתן, שהקדוש ברוך הוא פותח צינור של שפע, של חיבה, של ירידת אור, של חיות, כן? מתוך חיבתן, מונה אותם כל שעה. כן? עכשיו, אז המונה לכאורה זה פרטים. אז זה בדיוק ירידת האור הכללי אל הפרטים. והמשיך הרב ואומר במקור ו' באורות התורה פרק ד' פסקה ג', אומר הרב, כל דבר ודבר מן התורה נובע מכל התורה כולה, בין מתורה שבכתב, בין מתורה שבעל פה, בין כל לימוד טוב וכל מצווה וכל מידה טובה. אלא שישנם חילוקים בין המדרגות. כלומר, יש לך מצווה שהיא מהירה באור גדול יותר ומצווה מהירה באור קטן יותר, אבל בעצם בתכלס אתה נכנס לאותו פנים. אבל האהבה והשמחה בעשיית המצוות ותלמוד התורה לשמה צריכה להיות... מה צריך לאהוב? כשאני בא לקיים איזו מצווה נורא פרטנית, נורא דקדקנית קטנה, מאוד מסוימת, מה צריך להיות? אהבת הכל, אהבת כל האור, החיים, הקדושה והרוחניות העליונה של הכל ממש, העצור והגנוז בתוך זה הפרט שהאדם עסוק בו, והמובלט על ידי התוכן הפרטי, כלומר, הוא מתבטא, מובלט זה מתבטא, בא לידי גילוי, בתוכן הפרטי שאתה כרגע עסוק בו, בכל תואפות תורו והודו וזיו קודשו. כלומר, אתה עכשיו בוצע את הלחם בשבת, טובל 3 פעמים במלח. יש פה בסך הכל פרוסת לחם שטובלים אותה במלח. זהו. כאילו, מה יש פה? אומר לך, אדוני הנכבד, בפרוסת לחם הזאת, שאתה טובל במלח, מאיר אור השכינה, אור השם, שמאיר את כל היקום, את כל ההוויה, בפרט הקטן הזה שאתה עכשיו עסוק בו. כן? זו דוגמה קלה, בחרתי לי, כן? כי המלח רומז לשכינה. כן? רומז לשכינה המלח, כמו שלמדנו כבר בשיעור שלנו ברית מלח. רומז לשכינה שיש בה גם מידת הדין, גופרית ומלח שרפה כל ארצה, ויש בה גם מידת הרחמים, מלח שבא מן המים, שזה דברי הרמב"ן, כל מה שאני אומר, ובעצם המלח הזה זה השכינה הקדושה, ובציעה ממקום שנאפה היטב למה, כמו שמסביר המהר"ל לדברי מנשה המלך לרבשי, שבעצם בוצעים מהמקום שנאפה הכי הרבה, כי הוא נאפה ראשון, וזה רומז לנקודת הראשית. וכיוון שהלחם רומז לעבודת הבירור של העולם, שמביאה אותנו בעצם בסופו של דבר לנקודת הראשית של כל הבריאה, אז אנחנו לוקחים את נקודת הראשית של הבריאה, רבותיי, בפרוסת לחם. כאילו, בעינינו התרגלנו שזה דבר קדוש מאוד. תחשבו על בן אדם שלא למד תורה. מסתכל, מה הם רוצים החברה האלה? יש לו פרוסת לחם ביד, ובכזאת דבקות הוא טובל אותה במלח. מה קרה? מה? לא ראיתם לחם בחיים שלכם? מה? מה קרה? מה קרה? זה בדיוק השיעור שלנו. מניין, מתוך חיבתן. מה זה חיבתן? בחביבות התליה מילתא, בחביבות. מה זה חביבות? צינור של שפע, של אהבה, שנפתח להעיר לנו. מתוך החביבות הזאת, יורד אור לאן? למניין, לפרט הקטן שאתה עכשיו עסוק בו. לילד הזה עכשיו, למשה, ליעקב, לרן, לרון, לך לא שלא תקראו לו. יורד עכשיו צינור של שפע לפרט שאתה עכשיו עשו. אז פרוסת לחם טבלת במלח. איזה עולמות מסביב לפרט הזה. זה הסוד הגדול של המניין של במדבר סיני באוהל מועד. עכשיו זה יוצא כל כך מתוק. כי מדבר סיני מה זה? תורה אמרנו. תורה, מדבר סיני זה תורה, הזוהר אמר. ואוהל מועד מה זה אמר הזוהר? זה השראת שכינה. אז הוא אומר... תורה והשראת שכינה עכשיו צריכים להתחבר, אבל לא צריכים להתחבר בפני עצמם, אלא הם צריכים להתחבר על החיילים שלהם, שזה אנחנו, נכון? אז בעצם מה מתחבר פה? תורה עם הפרטים שלה, להשראת שכינה שהיא האור הכללי, השוכן בתוך תורה. זה בדיוק מה שאנחנו לומדים פה באורות התורה. בואו נראה הלאה. אומר לנו הרב באורות הקודש א', במקור ז', אורות הקודש א', פסקה ממדלת. העסק הפרטי שבפרטים, מרחיבו את הדעת לפי ערך העומק הלשדי שיש בתמציתם של הפרטים. כלומר, כשאתה לומד את הפרט, הוא יאיר אותך בתנאי שאתה יודע גם כן לחוש ולהרגיש את התוך הכללי ששוכן בפרט הזה. שהוא, מה שוכן שם בפנים? תל החיים, תל החיים. זה, אתם יודעים מה זה התל הזה? זה האור שאיתו מחיים את המתים בסופו של דבר. התחיית המתים לעתיד לבוא, זה בתל חיים הזה. של הכללים העליונים המופיע בהם מאור חייו, שהוא מאיר בהם מאור חייו. גניזתו של תל אורות זה היא בנקודת הרצון שבהכרה. עכשיו מתחבר ההסבר הראשון שלנו על חשיבות הרצון, לעבודה שהסברנו על אור הכללים שיורד לפרטים. אומר הרב, אתה יודע מה הדבר שיעיר את האור הכללי בפרטים? אתה יודע מה זה? זה הרצון שלך. עכשיו תראו, כשהוא דיבר בהתחלה על המעטת התרחים, ואמרנו, אדוני הנכבד, תוריד אומס, אתה צריך להרגיש את מה שאתה עושה. אתה לא יכול להיות מכונה שמתפללת, עושה חסדים, רצה לעבודה, פרנסת, הולכת לשיעור תורה, הכל מכונה. הוא לא מרגיש כבר כלום, כי אין לו כבר יכולת תחושה, הוא כבר מכונה, נטולת רצון. אמרנו, זה לא טוב. זה לא טוב. לא, אותי קראת יעקב, כי יגעת בישראל. אם אתה ככה עייף, מסכן, זה לא תורה זה, אדוני, אתה לא במקום, נכון? אבל עכשיו אנחנו רואים שזה יותר מזה. שבעצם עבודת הרצון הזאת, שיהיה לי רצון, אתם יודעים, חי, פועל, מרגיש, שמח, עבודת הרצון הזאת, היא בעצם מאפשרת לי להוריד את אור הכללי של השכינה לפרטים של תורה. במדבר סיני, בועל מועד, בתוך המדבריות של עבודת הפרטים היומיומית, להכניס את אוהל מועד, מקום ההתוועדות, עם האור הכללי, עם אור השם. זה אתה יכול לעשות רק כשהרצון שלך הוא במצב טוב, בריא, שמח, רענן. טוב, אז ממשיך הרב פה ואומר, הגניזתו של טל אורות זה היא בנקודת הרצון שבהכרה, המתעלה לאידיאל עליון בחיי הפרטים תולדות הכלל. העוסק בתורה לשמה, הרי האור הכללי שמתחבר לרצונו המזוכח הולך ומתברך עמו. האור מתברך והרצון של האדם מתברך. זה מה שתורה צריכה לעשות לך. לא לטשטש אותך, להפך. צריכה לחזק את הרצון שלך, ואז כשהרצון שלך מתחזק, גם האור השם שמתגלה בעולם מתחזק. זה הולך ביחד. ואומר הרב, הוא מושך לו שפעת גודל, האור האלוהי הזה, שמתיישב לך על הרצון. הוא מושך לך גדלות, מלכות וממשלה וחיקור דין. אתה הופך להיות שליט בעולם. ממשיך, אבל העוסק בתורה שלו לשמה, לא בשביל תורה, אלא כזה, מכונה כזה. פרטיו מיובשים הם מלשד הרצון האידיאלי. אין בה פרטים שלא רצון, אין שם אור השם. זה הפרטיות שבהן אוכלת את מוח עצמותיהם, והראו מי גרם גרמה, הוא כאילו התפרק לעצמות, כן? ואינו בא לתעודתו שנוצר בגללה. זה לא לימוד תורה. זה לא קיום מצוות, זה לא חיים יהודיים. נוצרת בשביל מה? להוסיף אור רצוני עליון באזוז החיים הפרטיים. להעלותם, להעלות את כל הפרטים של החיים אל עילוי הכלל, ולהוסיף בכלל זיו צביוני חדש, על ידי עושר הבא ממשפלים, מזה שירדת לפרטים. הירידה לפרטים דווקא גורמת לירידת אור יותר גדול, כללי יותר, שכינתי יותר, על כולנו. קדושי הדעת צופים את אור הפרטיות כשהם עסוקים בכללי כלליות, כשהם עוסקים בסודות תורה, בעולמות עליונים, הם צופים את החשיבות של כל פרט ופרט, איך בעצם כל האור הגדול הזה יורד בסופו של דבר לפרטים קטנים של מצוות ושל מעשים טובים. והם צמאים לאור הכללי, שוקקים אליו ומזדהרים, כאילו מאירים בגודלו, וכן קודשו, ביותם עסוקים בפרטי פרטים. כשהם עסוקים בפרטים, גם כן, גם בכיוון ההפוך, הם צמאים לאור הכללי, משתוקקים אליו, וזוהרים בגדלותו, בגודלו, ובכן קודשו. חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו. אז בעצם אומר לנו הרב שהעבודה הזאת היא עבודה שאם אתה רוצה תורה באמת, אתה צריך להיות במקום שהרצון שלך פעיל, חי, נושם, ומשך את האור הכללי אל הפרטיים. מתוך חיבתן מונה אותם כל שעה, רבותיי. עכשיו זה כזה, זה הפך להיות כבר, אי אפשר לתאר את הגדלות של המשפט הזה ברש"י, כן? מתוך חיבתן, אם אתה פותח צינור של שפע, של אהבה, של הקדוש ברוך הוא אלינו, מונה אותם כל שעה. ככה זה צריך להיות. אתה צריך לבוא עם רצון מלא חיבה, מלא שפע, מלא אהבת השם, מלא שמחת חיים, מלא מה זה? שיש לו זמן להתאהב בכלל בדברים, ואז מתוך זה מונה אותם כל שעה. עכשיו תרד לפרטים. ואז כשאתה יורד לפרטים, אתה מונה אותם, מה פירוש? אתה עושה מהם עניין. מחשבן אותם לחשבון אחד, מחבר אותם, מאחד אותם, מייחד אותם, מרומם אותם אל עילוי האור הכללי. ואז אתה הופך להיות, אתה, צינור של שפע וברכה. רצון, אותיות, צינור. רצון, אותיות, צינור. עכשיו אני רוצה לקחת אתכם למקום שלוקח את זה לאיזושהי הבנה עוד, 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 עוד קומה נוספת, ממש מיוחד. תראו איתי ביחד במקור ח'. אומר הרב באורות התורה פרק ב' פסקה א', עניין תורה לשמה, מה זה תורה לשמה? לשם התורה. טוב, מה הכוונה לשם התורה? בוא נראה מה הוא מסביר. וחוכמת התורה, הרי הגילוי האלוקי, כפי רצונו התברך, הבא מצד עבודתנו ותלמודנו. כלומר, התגלות של הקדוש ברוך הוא, מה השם רוצה מאיתנו, זה מתגלה בחוכמת התורה. והנה כל הלומד תורה, הוא מוציא מהכוח אל הפועל את מציאות חוכמתה מצד נפשו. הוא בוודאי אינו דומה האור המתחדש מצד חיבור התורה לנפש זו, לאור הנולד מתחברותה לנפש אחרת. ואם כן, הוא מגדיל התורה ממש בלימודו. הוא אומר, תקשיב, לך יש גוון שלך. אני הרבה פעמים מתחזק מזה, תדעו לכם. הרבה פעמים אני אומר לעצמי, תשמע, אתה עם עומס כזה, עם עבודה כזאת, המתת התרכים, הרי למדת ברב, מה אתה מתאמר? בוא, אולי. ואז אני אומר לעצמי, אדוני הנכבד, ומי יוציא את הגוון שלך בתורה? מי יוציא את הייחודיות של מפגש הנשמה שלך עם התורה? הרי כל אחד מאיתנו, יש לו נשמה ייחודית שלו, שהרב מסביר על זה ארוכות, שאין כפילות בנשמות, ויהיו לך לבדיך, לך יש את התורה שלך. זאת אותה תורה לכולנו, אותה תורה בדיוק, אותה מצוות, ולא תשתנה לעולם. יחד עם זאת, המפגש של הנשמה שלך, עם האופי שלך, עם שורש הנשמה שלך, עם צביון החיים שלך, איך שהקדוש ברוך הוא שם אותך, ובמקום שהוא שם אותך, גורם שתורה תופיע בגוון מיוחד. למה אברהם ויצחק אותו דבר? יצחק ויעקב אותו דבר? יעקב במלחמות כל היום והלילה. אברהם מקבל, מכניס אורחים באוהל. שמעתם פעם על יעקב, שהוא יושב, מכניס אורחים, יושב עליהם הדרך, ואוסף אנשים, קורא בשם השם, שמעתם על יעקב, שהוא ככה מכניס אורחים? מן הסתם גם הוא היה עושה את זה, אבל זה לא היה מרכז ההוויה של החידוש של יעקב, כי היה צריך גילוי של יעקב אבינו, שזה עוד בחיר האבות. כן? אבל כן אותו דבר כל אחד מאיתנו. זה בהייטק וזה בבניין, זה איש של בית מדרש, ההוא זה, זה עולה מצורפת, ההוא עולה מאמריקה, זה מפה, זה מפה. כל אחד עם החיבור המיוחד שלו. אז אומר הרב, שבעצם אתה מגדיל תורה על ידי החיבור שלך לתורה. כלומר, תלמד תורה כדי לגלות את התורה מצד החיבור המיוחד שמתגלה דווקא במפגש של התורה איתך. ממשיך הרב ואומר, וכיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה שיגדיל תורה, הדרך הישרה הוא שילמד האדם מצד אהבתו, מצד אהבתו את האור הגדול שרוצה השם יתברך בגילוי מציאותו שיתגדל יותר ויותר. ומכל שכן לחדש בתורה, שהוא ודאי הגדלת התורה ממש באור כפול. רבותיי, אתם שומעים מה הוא אומר פה? הוא אומר לנו, הקדוש ברוך הוא רוצה שתגדיל תורה, אז אתה אדוני תלמד מצד אהבתך את האור הגדול שהשם רוצה בגילוי מציאותו. מתוך חיבתן, מונה אותם כל שעה. הוא נכנס לבית מדרש הזה ואומר, וואו, פה יש תורה אחת, יופי, ויש פה תשומים שמתחברים לתורה הזאת. הוא עובר לבית מדרש אחר, הוא אומר, תראו, פה יש גוון נוסף של תורה. גם פה יש כיוון, גם פה יש איזו הסתכלות, פה יש סברות יותר תלמודיות, פה סברות יותר ראשוניות, אחרוניות, פה יש יותר הלכה, כאן יש זה, פה יש ככה, כאן יש שמה, פה יש מעשים טובים, פה יש חסד. מתוך חיבתן, לכל הפרטים האלה, זה כל נקודות מפגש בין האור הכללי האינסופי אל פרטי חיינו, פרטי תורתנו, פרטי עבודתנו. ובזה אנחנו באים לכדי מניין, מנויים, חבורה אחת של כללות ישראל שמגדילה תורה ומאדירה אותה. השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. זה הפסוק שהוא מביא שם רבי חנניה בן הקשיא, נכון? אז תראו כמה זה יפה עכשיו. כמה זה יפה עכשיו. רצה לזכות ישראל, הרבה להם תורה ומצוות, לא רק כדי שתפגוש אותו בכל מקום, אלא גם כדי שיהיה מפגש איתך, מפגש איתך, שיהיה מפגש איתך, מפגש איתך. כל יהודי ויהודי במפגש שלו, מאיר אור תורה ייחודי שלו. אם אתה לא לומד חס ושלום, אז מי יאיר את האור של התורה שלך? זה לא שעכשיו כל מי שלומד תורה הוא צריך עכשיו להיות ראש בית מדרש, זה לא העניין. יורדת תורה לעולם בגוון הנפשי המיוחד שלך רק כשאתה לומד, זהו. רק כשאתה לומד, אין מישהו אחר שיכול עכשיו ללמוד תורה וייצא את הגוון שלך רבנו דוד, אין. אין, לא קיים, זהו. אתה לומד תורה, יוצא הגוון שלך. אם יש מישהו חס ושלום, חס ושלום יש מישהו שלא, אז הגוון שלו בתורה כרגע לא יוצא לפועל. לא גוון במובן שאני יוציא ספרים. עצם העובדה שלמדת, הורדת את האור הזה. הורדת את האור לעולם. אז זה מתוך חיבתן, חיבתן, שימו לב לנון הזאת, מתוך חיבתן, כן, פרטיותם, כל אחד ואחד באהבה המיוחדת שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, באור המיוחד שהשם משפיע לו, כן, מונה אותם כל שעה. כל שעה, אני רוצה שהאור שלך יאיר עכשיו, ושיאיר מחר, ושיאיר אתמול, ושיאיר מחרתיים. הוא מונה אותם, והמניין הזה הוא ההתפרטות של הכלליות, ומצד שני החיבור של כל עבודת הפרטיות הזאת חזרה אל אור הכלל. לסיום רבותיי, המניין לכאורה, אם אנחנו אומרים שהמניין הוא בעצם האור הכללי שיורד אל הפרטים, אז מישהו יכול היה לומר, בוא תראה, אם האור הכללי יורד אל הפרטים, אז בוא נרד קודם מהכלל אל הפרט. נכון? בוא נרד מהכלל אל הפרט. אז יש כאלה לפעמים אנשים שזוכים לדבר הזה, אבל העבודה הרגילה היא, כמו שהרב הנזיר הכתיר אחת הפסקאות באורות הקודש חלק א', מפרטים לערכים כלליים. אוספים הרבה הרבה פרטים, ומתוך כך הולכים, ואז יום אחד אתה מתחיל לחבר, ויכול להתחיל להבין הבנות רחבות יותר, ומכלילות יותר, סוקרות יותר, וכן הלאה. אבל אני רוצה לקחת אתכם למקום עוד יותר, שלמעשה האור קודם יורד למקום היותר נמוך, ואחר כך הוא מתחיל לעלות. איפה רואים את זה? אז אנחנו עומדים קרוב מאוד ליום ירושלים, שהוא גם יום פטירתו של שמואל הנביא, והוא גם יום עלייתו של מרן הרב קוק ארצה, יום ירושלים. זה היום שבו מרן הרב עלה לארץ ישראל, כ"ח אייר. הרב ציוד היה עושה מזה עניין גדול, כוח אייר וזיו, החודש הזה זיו, שדיברנו עליו אחד לחודש השני, שזה כאילו ירידת השפע וצינור החיים וכו', עשה מזה דברים מאוד גדולים. בכל אופן, אנחנו מתקרבים ליום ירושלים. אז לכאורה מישהו יגיד, בוא נתחיל מירושלים ונתרחב. כן? היום אולי כבר אפשר להגיד ככה, אבל לא ככה מהלך התיקון הכללי העולמי שלנו. בואו נראה את הדברים בקצרה ובזה נסיים. מקור ת' עולת ראייה, סידור עולת ראייה של מרן הרב, חלק א' עמוד שין סמך ד'. אמר רב נחמן בגמרא ברכות ממחה עמוד ב', משה תיקן לישראל ברכת הזן. מי תיקן את ברכת הזן את הכל? משה, יהושע את נודה לך, דוד ושלמה, תכף נראה כל אחד מה שם בבוני ירושלים. זה מה שאומרת הגמרא. אז מסביר הרב, המטרה הראשונה מוכרח להיות הקיום הגופני הפרטי. אדוני הנכבד, קודם כל תטפל, שתהיה בריא, שיהיה לך כוח, תאכל כמו שצריך, תישן כמו שצריך. שאלו פעם את השולם זמן אוירבך, זכותו יגן עלינו. שאלו אותו פעם, איך נהיים גדולים בתורה? אמר לבן אדם, תקשיב טוב, תאכל בזמן, תישן בזמן, ותלמד בזמן. זה דבר כל כך יפה. תאכל בזמן, תישן בזמן, ותלמד בזמן. זה צריך להיות, מונה אותם כל שעה. כל שעה יש את החיבה המיוחדת שלה. בכל אופן, המטרה הראשונה מוכרח להיות הקיום הגופני הפרטי, שמבלעדיו אין חומר במה לבנות צורות וכללים. אתה לא יכול להתעלות לאור הכלל אם אין לך גוף בריא, אם אתה לא בכושר, אם אתה בקושי מתנשם, אם אתה כל הזמן מרגיש חצי עייף, אתה כל היום רדום, נו, איך תבנה בניין? דבר ראשון, טפל בגוף, כמו בתחילת אורות התשובה, התשובה הטבעית הגופנית. הלאה. אחר כך עלינו, אז זה משה רבנו, מה הוא מתקן להם? את ברכת הזן, משה רבנו, מה דבר ראשון? הזן. אתם יודעים שהברכה היחידה, יש אומרים שגם ברכות התורה, יש מחלוקת על זה, יש אומרים גם ברכות התורה, אבל הברכה היחידה שאין עליה מחלוקת, והיא בעצם היחידה חוץ מלדעה שגם ברכות התורה, שהיא דאורייתא, שהיא ברכה שהתורה מחייבת אותה, זה רק ברכת המזון. כל שאר הברכות דרבנן. משה רבנו מתקן את ברכת הזן את הכל, הברכה הראשונה בברכת המזון. על מה היא מדברת? על מה היא מדברת? אוכל. גוף, פרנסה, אומר הרב, במהלך תיקון העולם, קודם כל חומר, קודם כל שיהיה לך גוף, הלאה. אחר כך עלינו מזה שנכנסנו לארץ, ובאנו למצב העסק והטיפול של הקיום הכללי הגופני. קודם זה היה הגוף הפרטי שלי, עכשיו הגוף הלאומי. אז מי מתקן את זה? תיקן יהושע את ברכת הארץ כשנכנסו לארץ. אז זה עכשיו הגוף הלאומי. אחר כך דוד ושלמה תקנו בוני ירושלים, שכבר בא הזמן לכונן את הצורה הרוחנית הכללית לכלל האומה ומרכזה. אנחנו היום עסוקים בבוני ירושלים. אמנם לא סיימנו עדיין את נודה לך על הארץ, עוד לא סיימנו, עוד לא כבשנו את כל הארץ, נכון, אבל כבר מתחיל השלב של בוני ירושלים, אנחנו עסוקים בשלב הזה של הצורה הרוחנית הכללית לכלל אומר כזה. דוד תיקן על ישראל עמך ועל ירושלים עיריך, היינו ההשתדלות הרוחנית פנימה בעם ישראל, עבור ישראל עצמם, במה שכל ישראל יתאגדו על ידי ירושלים, כן, המניין מתוך חיבתן מונה אותם כל שעה. איך הוא מונה אותם? על ידי ירושלים. על ידי ירושלים אנחנו נעשים עם אחד בצורתם הרוחנית. איך מונים היום את עם ישראל? מתוך חיבתן, איך עושים את זה? על ידי ירושלים. הלאה, ובזה נשלמה המטרה הרוחנית הלאומית הפרטית. ושלמה תיקן על הבית הגדול והקדוש, על המטרה העליונה הרוחנית הכללית, כמו שאמר ביסוד הבית למען דעת כל עמי הארץ, כי השם הוא האלוקים אין עוד. כלומר, תיקון העולם כולו במלכות שדי. אז בעצם אנחנו רואים שהעבודה צריכה להתחיל מתיקון החומר אל התיקון הפרטי, אל התיקון החומר הלאומי, אל התיקון הרוחני הלאומי, אל התיקון הרוחני האוניברסלי כלל עולמי. אבל פה רואים שעבודת המניין, עבודת הורדת אור הכלל אל הפרטים של פרטי המציאות, העבודה הזאת מתחילה מהגוף ולאט לאט עולה לרוח עד שמגיעה לתיקון העולם כולו. אבל למדנו פה היום דבר גדול. למדנו שבעצם מתוך חיבתן הדברים צריכים להיעשות מתוך חיבה. למה מתוך חיבה? כי אם אתה לא מאיר באור הכללי השוכן בתוך הפרטים, אתה לא מאיר כלום לפרטים, הפרטים שלך יבשים. הפרטים שלך יבשים. מה זה? מה זה היבשות הזאת? להתעסק בפרטי המציאות, ביבשות נוראית, זה גרוע מאוד. תוריד דרכים, תחיה את הרצון שלך, תתחיל לחיות את חייך בצורה שכל פרט מואר באור השכינה. חיבור של אורייתא במדבר סיני עם אוהל מועד. אכן, אתה במדבר החיים ואתה במלחמה על הפרטים, הכל נכון. אבל אם אין לך אוהל מועד במדבר הזה, אז איך יהיה מניין? בשביל שיהיה מניין שמושך את האור הכללי הפנימי, הנשמתי, האלוקי, האור המחיה, דרך הרצון, שהוא הצינור החיים שלנו, אל פרטי חיינו, אתה צריך להיות במדבר, באוהל מועד. מה זה מועד? זה לא רק שעה. אוהל מועד זה מלשון ועד, התוועדות, אשר יוועד לך שמה. חיבור אל האור השכינה. אם אין אור כללי, מאיר בך, אם אתה לא במצב של חיבה לחיים, אם אתה לא במצב של רצון, חי, פועל, אוהב את השם, איך תאיר לפרטים? ותדעו לכם שהתורה הזאת היא תורה טיפולית. כלומר, הרבה נערים, נערות שהם במצוקה, מה הבעיה? שנכפה להם הרצון. וצריך ללמד אותם שמעיין החיים, שיעזור להם להאיר את חייהם מחדש, הוא על ידי החזרת צינור הרצון לחיותו, שיהיה צינור חי, פעיל, מושך חיים ומשפיע חיים. וזה נעשה על ידי הרבה חיזוקים, על ידי הרבה הכרה והבנה, שילמד להעריך ולדעת שמעיין החיים והמוטיבציה ויכולת ההצלחה נמצא בתוך עצמו. רק תכיר אותו ותתחיל לפתוח אותו ולעבוד עליו, שהצינור יהיה חי, נושם, לא רק מדבר סיני, אלא אוהל מועד, במדבר סיני, באוהל מועד ביחד, אז תוכל להיות יהודי גדול שעושה מניין, אוסף מניין לעשרה, לדבר שבקדושה, להאיר את אור השם בארץ. חזקו ואמצו.